אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, גאווה ישראלית. בתחרות פריצת הדרך המדעית החשובה ביותר בעולם לשנת 2019 של המגזין סיינס, זכה במקום הראשון מחקר ישראלי. מיד נבין במה מדובר, וגם פריצת דרך ישראלית בחקר מחלת הזאבת. וגם ציפורים פולשות בישראל אכן דוחקות את רגליהן של הציפורים המקומיות, כך קובע חד משמעית מחקר חדש. וגם האם סין תפעיל בקרוב שמש מלאכותית? בכל אלה עסקנו השבוע ובעוד הרבה עניינים אחרים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. שלושה שיודעים היא תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר בתדרים 104.9 ו-105.1. האורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, לביצוע טכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה וליגל שפירה שמלווה אותנו. אני דודו ארז. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. ואנחנו כבר עוברים לפריצת הדרך המדעית החשובה ביותר בעולם לשנת 2019 של המגזין סיינס, גאווה ישראלית. במקום הראשון זכה המחקר של פרופסור לירן קרמל מהאוניברסיטה העברית. פרופסור לירן קרמל הצליח לשחזר את הפרופיל הגנטי של נערה דניסובית בעזרת צרידי DNA קדום בלבד, שזה אומר שלוש עצמות קטנטנות שבאמצעותן הצליחו לשחזר את הפרופיל הגנטי של אותה נערה. הדניסובים אגב היו מין אחר של אנשים, אנחנו הומו ספיאנס, יש את הניאנדרטלים ויש גם את הדניסובים שאותם פחות הכירו. אנחנו שוחחנו כמובן עם מי שערך את המחקר שהוכתר כפי פריצת הדרך המדעית החשובה בעולם לשנת 2019 של סיינס, פרופסור לירן קרמל, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית.
בוקר טוב.
מה אתה, איך פותחים בוקר אחרי שאתה כותב פרס כזה?
זה נחמד בחיוך.
הישג משמעותי, לא? רק חיוך?
כן, זה נחמד מאוד. זה נחמד שהעבודה מקבלת הכרה ו... ובעצם שמבידים את המשמעות של מה שעשינו ולמה זה נחמד.
אז בוא באמת, אחרי שנתגבר על ההתרגשות, בכל זאת ננסה שוב לעסוק, אנחנו עסקנו במחקר הזה, אבל נזכיר למי שלא מכיר את מה שעשית, מי הם הדניסובים ומה הצלחת לעשות בעזרת העצמות הקטנות האלה?
הדניסובים זה מין זן אחר של בני אדם, כמו שהיו ניאנדרטלים, שאותם אנחנו מכירים הרבה יותר, אז היו גם הדניסובים, שהם חיו באזורים של סיביר ומזרח אסיה ודרום מזרח אסיה. ובניגוד לניאנדרטלים, שעליהם אנחנו יודעים המון, על הדניסובים לא יודעים כמעט כלום מהבחינה של איך הם נראו. כל מה שיש זה קצה של זרת, כמה שיניים ולסת. זהו. זה כל הממצאים שהצליחו עד היום לאסוף בכל העולם בעשר שנים האחרונות, אלה העשר שנים שאנחנו יודעים שיש את הזן אדם הזה, זה כל מה שמצאו. ומהקצה של הזרת הצליחו, זה לא אנחנו, הצליחו להפיק DNA. ומה שאנחנו עשינו זה לקחנו את ה-DNA הזה מתוך הקצה של הזרת, והראינו איך הם נראו.
איך עושים דבר כזה? זאת אומרת, איזו טכנולוגיה מסוגלת לחבר בין שרידים של DNA לבין ממש מראה?
אז אנחנו פיתחנו טכניקה לקחת את ה-DNA העתיק הזה ולהבין ממנו איך הגנים עבדו באותו דניסובי. זאת אומרת, איזה גנים היו מושתקים ואיזה גנים היו פועלים, ואז אנחנו יכולים להשוות את זה לגנים שעובדים ומושתקים בבני אדם מודרניים ולמצוא את ההבדלים. וההבדלים האלה מסתבר מלמדים אותנו המון על ההבדלים בינינו, על ההבדלים בין קבוצות האדם האלה.
מה ההבדלים? באמת, וגם אנחנו נשמח כמובן אם תתאר לנו איך נראתה אותה נערה, נכון? ממש אפשר לראות במין הדמיה כזאת את הנערה הזו.
אז ההדמיה שעשינו זה היה שחזור שיש בו גם אלמנטים אומנותיים, זה היה לצורך התמונת קאבר בעיתון. מה שעשינו במאמר זה בעצם שחזור מלא של מערכת השלד. והגולגולת ומערכת השלד וקופסת המוח וכל הדברים האלה.
אבל במה הם באמת היו שונים מאיתנו?
אז תראה, הם היו שונים המון אלמנטים, אף אחד מהם לא נראה איזה דרמטי בפני עצמו, כמו שהניאנדרטלים שונים מאיתנו בזה שיש להם לסת קצת יותר בולטת קדימה ומצח יותר משופע, גם הם היו להם מאפיינים דומים של שינויים של מצח יותר משופע, לסת יותר בולטת, אבל אחד הדברים היותר מעניינים שמצאנו זה שהיה להם ראש מאוד מאוד רחב, הרבה יותר רחב מלנו ומלניאנדרטלים. וזה מתקשר למצאו לפני שנתיים איזושהי חתיכות גולגולת מסתוריות בסין של אנשים שחיו שם לפני הרבה מאוד שנים, הרבה לפני שהגיעו הומו ספיינסים לשם, ואף אחד לא ידע מי זה האנשים האלה, והיה להם ראש מאוד מאוד רחב ומוח גדול, מוח של 1900 סמק, ואף אחד לא ידע מה הם, והיו ספקולציות שאולי הם דניסובים, אבל אי אפשר היה לבדוק את זה. ועכשיו שיש לנו את הפרופיל המלא שלהם, של איך השלד שלהם והגולגולת שלהם נראתה, אנחנו יכולים ללכת ולבדוק את הפרדיקציות שלנו מול הגולגולות האלה, והן מתאימות מאוד מאוד יפה, בין היתר בזכות הראש הרחב המאוד הזה, שגם אנחנו מגיעים אליו בפרדיקציות שלנו, וגם רואים את זה מאוד מאוד יפה בשטח בגולגולות.
עכשיו, לגבי הניאנדרטלים, הטענה היא שגם אנחנו מכילים, או חלקנו מכילים גנים שלהם, האם הייתה התערבבות בין הדניסובים לבין ההומו ספיאנס או הניאנדרטלים?
אפילו עוד יותר, באמת? אפילו כן, עוד יותר אוקיי. גדולה, אבל לא בנו, באוכלוסיות אחרות, אבוריג'ינים באוסטרליה, פולינזים, מלנזים, כל מיני אוכלוסיות בדרום מזרח אסיה, יש להם אפילו עד 6% מה-DNA שלהם, הוא מגיע מדניסובים.
וואו, טוב, אז מתי קיבלת את הבשורה שהמחקר שלך הוא הזוכה?
זה סיינס שחרר את הידיעה ביום חמישי בלילה.
ומאז כמובן המסיבות לא פסקו את הכולך...
לא הייתי אומר.
ובכל זאת, לגמת קווה, או לפחות משהו מותר, חוקית.
משהו, כן.
משהו, כן. טוב, אנחנו משתתפים כמובן בשמחתך, והגאווה שלך היא באמת הגאווה של כולנו. תודה רבה לך, פרופסור לירן כרמל. ואנחנו עוברים לעניין הבא, פריצת דרך ישראלית בחקר מחלת הזאבת. מולקולה חדשה שפותחה באוניברסיטת בן גוריון עשויה לשפר את תסמיני המחלה, ואגב לא מדובר רק בזאבת. פרופסור ורדה שושן ברמץ מהמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, שאיתה דיברנו, הצליחה לפענח את האופן שבו DNA מיטוכונדריאלי משתחרר מתוך המיטוכונדריה בתא, והוא זה שמוביל להתפרצות של מחלות אוטואימוניות, והיא מצליחה לירט את התעלה שמאפשרת את אותו שחרור DNA. המחקר הזה פורסם השבוע בכתב העת המדעי סיינס. הנה השיחה שערכנו עם החוקרת הבכירה במחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומקימת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה, פרופסור ורדה שושן ברמץ.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו קודם כל רוצים ללמוד באמצעותך מה הקשר בין מחלה אוטואימונית שבה הגוף תוקף את עצמו לבין DNA מיטוכונדריאלי, DNA שנמצא במיטוכונדריה, אותו עברון בתא שמייצר אנרגיה, אבל אני לא בטוח שכולנו מכירים את העברון הזה.
אכן, המיטוכונדריה בעצם הוא עברון תוך תאי שכולל כ-1,000 חלבונים, שמעורבים בהרבה מאוד תהליכים, ולכולם ידוע שהתפקיד העיקרי זה בייצור אנרגיה, מביא את האנרגיה בתא, את אותו מטבע אנרגטי שאנחנו קוראים לו ATP, שדרוש לכל מיני תהליכים. כן. אבל המיטוכונדריה יש לה גם תפקיד אחר, חשוב מאוד, היא שולטת על תמותת התא המתוכנתת או אפופטוזה. המיטוכונדריה מאחסנת בתוכה חלבונים רבים שברגע שהם יוצאים ממנה הם נובלתיים בעצם מפעילים את התהליך של תמותת התא וגורמים לפירוק ה-DNA, התאי וחלבונים והכל מסולק והתא מת, מה שנקרא מוות נקי. ולכן אחת השאלות שהתעסקתי איתה במשך כ-18 שנים, איך החלבונים האלה יוצאים מהמיטוכונדריה בהשפעת תאים שונים? למשל חשיפה לחומרים כימותרפיים, להקרנות שאנחנו מפעילים בסרטן, לכל מיני סוגי סטרס. ואז הראיתי שהחלבון המיטוכונדריאלי, שאנחנו קוראים לו VDAC, VDAC, מהווה בעצם את השער ליציאה וכניסה של כל מה שנכנס ויוצא מהמיטוכונדריה, ואז בדקנו, האם הוא גם משתתף בתהליך יציאת החלבונים גורמי התמותה? ומצאנו שבכל התנאים האלה שהתא משרים בו תמותת תאים, חלה עלייה מאוד גדולה ברמה שלו, וזה מביא אותו להתארגן במבנה כמו טבעת גדולה, שבמרכזה יש תעלה גדולה, שהיא מספיק גדולה כדי לאפשר לחלבונים לצאת. ומאחר ובמחלות שונות כמו אלצהיימר, פרקינסון, קרון, קוליטיס וגם בלופוס, החלבון הזה נוצר בכמות גדולה, והדבר הזה באופן ספונטני דוחף אותו ליצור את התעלה הגדולה. ואז החלטתי לפתח מולקולה שתמנע את ההתארגנות של החלבון, ואם הוא לא מתארגן, אז בתורה כזו אין יצירה של התעלה הגדולה, לא יוצאים חומרי גורמי המוות, וככה נמנע תמותת התא. והוכחנו את זה כבר, למרות שעוד לא פרסמנו את זה, הוכחנו את זה שזה קורה באלצהיימר ובפרקינסון, שם ידוע שיש תמותה של נוירונים, ומצאנו שזאת הסיבה שהם מתים. ובאמת כשפיתחתי את המולקולה הזו והגענו עליה בפטנט ובמספר פטנטים אחרים לשימוש במחלות שונות, ואז התקשר אליי חבר מ-NIH, המדען ג'יי צ'ונג, ואמר לי, ראיתי את המאמר שלך על המולקולה שפיתח, וזה מאוד מעניין, האם תמנע גם יציאה של DNA מיטוכונדריאלי, ואם בכלל ה-DNA המיטוכונדריאלי יוצא דרך אותה תעלה גדולה שאת הוכחת את קיומה.
טוב, אז אנחנו מכירים את ה-DNA המיטוכונדריאלי באמצעותך, ויש תעלה שאיכשהו גורמת לו לצאת החוצה או לחלבונים, אבל בואי נחזור ברשותך שוב להגדרה של אותו עברון שנקרא מיטוכונדריה, שמייצר אנרגיה בכל תא, נכון? ויש שם DNA שמגיע אלינו רק מהאימא, לדעתי, נכון?
נכון מאוד, כן. קודם כל, למיטוכונדריה באמת, כפי שאמרת, יש DNA משלה. הן מתחלקות באופן עצמאי, ובהרבה מאוד מובנים, הדנ"א הזה דומה לדנ"א חיידקי. הוא קודם כל עגול, הוא מופיע במאות העתיקים בתוך המיטוכונדריה, ומניחים שהמיטוכונדריה בעבר הרחוק הייתה איזשהו חיידק, שנבלע על ידי תא אנימלי נקרא לזה, ובמשך הדורות, העברון הזה איבד את העצמאות, והפך למיטוכונדריה שאנחנו מכירים היום.
וואו.
באמת זו תיאוריה שנקראת תיאוריית האנדוסימביוזיס. אז זהו, אז הדנ"א המיטוכונדריאלי שונה מהדנ"א הגרעיני. הוא מעגלי, הוא קיים, כפי שאמרתי, במספר רב של עותקים, לפעמים אלפי עותקים, כי בכל מיטוכונדריה יש מספר עשרות שלו, ובתוך תא יש לפעמים אלפי מיטוכונדריה. כך שבאמת הוא בכמות עצומה, ולא רק זה, הוא חשוף לכל מיני מצבי סטרס בתוך המיטוכונדריה, יש שם יצירה של רדיקלים חופשיים, ולכן יש הרבה מאוד מחלות מיטוכונדריאליות כחלות שם מוטציות. ברגע שהדנ"א המיטוכונדריאלי הזה, שהוא בעל מאפיינים משותפים לדנ"א חיידקי, יוצא מהמיטוכונדריה אל התא ואל הגוף, אז הוא מעורר תגובה אימיונית, הוא מזוהה כמשהו זר, כי זה לא דנ"א רגיל. וככה בעצם, למשל, מתפתחת מחלת הזאתת. אז כפי שאמרתי, בשיתוף עם ג'יי צ'אנג, פענחנו את המודל, הוכחנו את זה בכל מיני רמות, שהדנ"א המיטוכונדריאלי יוצא דרך אותה תעלה גדולה שהחלבון וידק בונה, ובתנאים של סטרס, הארגון שלה מביא לכך שהיא נוצרת, ויש את השחרור. אז ההוכחה, פה בעצם זה פעם ראשונה שאנחנו מראים איך הדנ"א המיטוכונדריאלי, כי הוא גדול, עוזב את המיטוכונדריה. והדבר השני שאנחנו מראים, שאנחנו יכולים בעצם לפגוע בתהליך הזה על ידי אותה מולקולה שפיתחתי. המולקולה שפיתחתי, בעצם זה אולי קוריוז מעניין, כמובן עשיתי בעזרת גם מספר כימאים, והיא מולקולה חדשה שאף אחד לא עשה אותה קודם, וסרקנו אותה כדי לפתח באמת את המולקולה שתפגע רק בתהליך הזה ולא בשום תהליך אחר. אז מה המעניין הוא שנמצאה שהיא עובדת בכל תהליך שהחלבון הזה מתבטא ביתר, אז קנינו חתכים של רקמות של מחלות אוטואימיוניות שונות, אפילו פסוריאזיס, קנינו ובדקנו, ובכל המחלות האלה החלבון הזה נמצא ביתר, ולכן זה פותח פתח מאוד גדול, שהמולקולה הזאת תשמש גם במחלות אחרות. כבר ציינתי שבדקנו באלצהיימר, בפרקינסון, בקרון דיזיז ובלופוס. ואני מאמינה שיש לזה עוד תכלית.
אז בואי לרגע באמת נתמקד בלופוס זאבת. מדובר במחלה נפוצה?
זה לא מחלה כל כך נפוצה, אבל היא מחלה אוטואימונית כרונית, היא מתקיפה חלקים שונים בגוף, ודרגת המחלה יכולה להיות מקלה ועד מסכנת חיים. על פי הקרן הלופוס יש היום 5 מיליון מקרים בעולם, וכל שנה יש בערך עוד כ-16 מקרים חדשים. כך שבעצם הטיפול הולך ויעלה, כי כל שנה מצטרפים עוד 16,000 לאותם 5 מיליון שקיימים. זהו,
16,000 מקרים חדשים. עכשיו, אני מנסה להבין, אז אתם פתרתם את התעלומה הגדולה בקשר למחלות אוטואימוניות, שהרי לא ידעו מדוע הגוף תוקף את עצמו, ואתם הייתם הראשונים שאמרתם שזה בעצם תולדה של דליפה של DNA מיטוכונדריאלי לתוך התא, ואז הגוף בעצם תוקף את ה-DNA הזה כי הוא חושב שזה גורם זר, או שאתם רק פתרתם את עניין התעלה, את הדרך שבה ה-DNA המיטוכונדריאלי יוצא מהמיטוכונדריאל לתוך התא? מה בדיוק אתם גיליתם?
זה נכון לא לכל המחלות האוטואימוניות, זה מחלות שזה חלבון שהוא מזוהה כחלבון זר, אבל רק אני אגיד לך שלוקחים דם של חולים בקוליטיס או בקרון דיזיז או בלופוס, מוצאים בדם דנ"א מיטוכונדריאלי, ובשנה האחרונה אפילו הציעו שזה יכול להיות סמן למחלה עם תחילת התפתחותה. הייחודיות שלנו היא שאנחנו זיהינו איך הוא יוצא ואיך אפשר לחסום את היציאה, והנקודה שבאמת חשובה כאן, אין היום טיפול להרבה מהמחלות האוטואימוניות, ואם יש טיפול זה פגיעה או החלשה של מערכת החיסון, וכאן אנחנו לא פועלים בכלל על מערכת החיסון, כי אם רוצים שהתגובה אימיונית תרד, אז מה עושים? נותנים כל מיני מדכאי ייצור נוגדנים, מדכאי מערכת חיסון. וזה לפעמים פוגע גם בדברים אחרים. וכאן אנחנו מונעים בכלל את התהליך מראשיתו.
וואו, ואז עד כמה אנחנו קרובים לתרופה למחלה, או עד כמה אתם כמובן קרובים לפיתוח של תרופה למחלה, אם כבר יש מולקולה?
כן, אנחנו כרגע במסע ומתן עם איזו חברה שלוקחת את המולקולה, היא כבר בגרסה הסופית שאפשר ללכת, בדקנו את הרעילות שלה בעבודות שנעשו בחוץ, בחולדות, בעכברים, נבדקו כל מה שנקרא טוקסיות, נבדק היציבות שלה בדם, כל הפרמטרים האלה נבדקו, אבל לא ברמה מספיקה למה שה-FDA דורש, וכפי שציינתי, אנחנו ממש עכשיו במסע ומתן בימים אלה, אסור לי עוד להגיד את שם החברה, שהם ייקחו ויעשו את הפורמולציה ויבחנו את כל מיני פרמטרים, ואנחנו מקווים לקבל את ה-IND, שזה בעצם השלב הראשון של ה-FDA, כדי להיכנס לניסיונות בבני אדם.
וואו, אז הנה סכם, המולקולה הזאת תחסום את התעלה הזו, ולמעשה גם תמנע את המוות התאי שאפיין חלק מהמחלות האלה, ובין היתר גם תמנע את השחרור של ה-DNA המיטוכונדריאלי מתוכו, מתוך המיטוכונדריה, נכון?
בהחלט, כן. זה בדיוק מה ש... זאת אומרת, גם לא כל מחלה יש ביציאה של דנ"א מיטוכונדריאלי, ולא כל מחלה יש ביציאה של חלבונים גורמי תמותה. וואו. אבל בכל הספקטרום הרחב הזה של המחלות, ותשמע, אני אולי לא נעים לי לספר, אבל הצלחתי לרשום 24 פטנטים, בגלל התגליות האלה שאני יודעת לשלוט על תמותת התאים, ולמנוע בכלל את ההתחלה של התהליך, ולא לנסות לטפל בו לאחר שהוא נוצר. ואני רואה שבאמת התהליך הזה יש לו סיכוי, אני מאמינה שיש לו סיכוי להצליח, כמו שאנחנו יודעים, לא כל דבר שמוכח בעכברים ובחולדות בסוף מגיע לבני אדם, אבל אני מאמינה שנגיע לזה.
טוב, את לגמרי יכולה להיות גאה בהישגים המדהימים האלה. תודה רבה לך, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור ורדה שושן ברמץ, חוקרת בכירה במחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומקימת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה. תודה רבה.
תודה רבה גם לך.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, חיפוש אחרי חיים בחוכבי לכת אחרים מעלה הילוך. סוכנות החלל האירופית שיגרה טלסקופ חדש ומשוכלל במטרה לחקור מאות אלפי כוכבי לכת שנמצאים מחוץ למערכת השמש שלנו. אנחנו שוחחנו על הדברים עם דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע.
שלום לך גם כן.
אנחנו מחפשים עוד פלנט, לא מספיק שמצאנו את מאדים, קרוב, כיפי, נעים.
ואדמדם.
כן, מה רע?
לא, לא מספיק, אבל במקרה הזה אנחנו לא רק מחפשים, אנחנו מאפיינים.
זהו, נכון שזו ההבחנה, אתה צודק לגמרי שהתחלת עם זה, כי זו ההבחנה. זאת אומרת שאם עד עכשיו חיפשנו כוכבי לכת אחרים, כאן אנחנו ממש יכולים ממש להבין מה קורה שם?
ממש להבין את התכונות הבסיסיות שלהם. אם זה גודל, אם זה צפיפות, אם זה אפילו החומרים שמהם עשויה האטמוספירה, אם יש להם. אז זו המשימה, זו המשימה של הטלסקופ הזה, שהוא טלסקופ די קטן, אבל בגלל שהוא בחלל, בגלל שיש לו מצלמה מתוחכמת, אז הוא יכול לעשות את הפעילות הזאת בצורה הרבה יותר טובה מאשר אם הוא היה פה על כדור הארץ. מה שהוא הולך לעשות זה להסתכל על כוכבים שאנחנו כבר יודעים שיש להם כוכבי לכת, ולראות, כמו שכבר נדמה לי דיברתי איתך בתוכנית כמה וכמה פעמים, לצפות בהם בזמן ליקוי, כלומר בזמן או בעת מעבר, בעת שכוכב הלכת נמצא בדיוק בינינו הצופים לבין הכוכב, ואז הם קצת מסתירים את עוצמת הכוכב, ועוצמת האור של הכוכב יורדת קצת, וכשכוכב הלכת ממשיך יוצא החוצה מהמעבר, עוצמת האור של הכוכב חוזרת לעלות וחוזר חלילה, כי כוכב הלכת מקיף את הכוכב. עכשיו, יש שם כמה טריקים שהטלסקופ חלל הזה הולך לעשות. גם הולך להסתכל על כוכבי לכת קטנים יחסית, גודל של, נאמר, כדור ארץ פלוס עד לגודל של נפטון. הוא הולך להסתכל עליהם, גופים כאלה שנמדדו מכדור הארץ או שהתגלו מכדור הארץ בשיטות אחרות, הוא הולך לחפש כאלה ליקויים, ואז לדעת את הגודל של כוכבי הלכת. הוא הולך לעשות משהו אפילו לדעתי עוד יותר מגניב. בזמן הליקוי הוא הולך לבדוק, או בזמן המעבר הוא הולך לבדוק אם יש לכוכבי הלכת האלו אטמוספירה. ואיך הוא הולך לעשות את זה?
כן.
אור הכוכב, אנחנו יכולים למדוד את אור הכוכב, ולמדוד אפילו את הרכיבים שמהם הכוכב עשוי. יש משהו שמכונה ספקטרום, יש שם כל מיני מין קווים ישונים שאומרים לנו אם זה ככה מימן, פחמן, חמצן וכיוצא בזה. עכשיו, האור הזה עובר וכאמור נחסם בכוכב הלכת, בדיוק שכוכב הלכת שלו ככה נמצא בינינו לבין הכוכב. אבל אם לכוכב הלכת הזה יש אטמוספירה, אז האור הזה עובר דרך האטמוספירה. וכיוון שבאטמוספירה של כוכב לכת יש עוד חומרים, שהם רוב הסיכויים שונים מאלה של הכוכב עצמו, אז אנחנו נוכל לזהות פתאום חומרים חדשים. וככה נוכל לדעת את החומרים שיש באטמוספירה של כוכבים האלה, של כוכבי הלכת האלה, וגם נוכל לדעת בכלל שיש שם אטמוספירה. כלומר, זה, וזה, הטריק הזה הוא מאוד קשה לעשות זה על כדור הארץ, ועכשיו לראשונה כנראה זה יעבוד בצורה טובה מאוד, ואנחנו כבר לא יכולים לחכות.
וואו, טוב, זה באמת נשמע מדהים שאפשר לרדת לרזולוציות כאלה בהבנת באמת כוכבי לכת אחרים.
האמת שזה מדהים, כי אתה מתעסק פה בפוטונים בודדים. ההבדל בין עוצמת האור של הכוכב היא נורא חזקה. אתה לא יכול לראות בעין את כוכב הלכת בגלל שהוא נבלע באור החזק של הכוכב עצמו. אבל בגלל שהמצלמות האלה הן כל כך רגישות, אתה יכול לראות את הירידה הקטנה הזאת בעוצמת האור. יותר מזה, הולכת לעשות עוד דבר, שזה נדמה לי בקושי עשו פה בכדור הארץ. אם כוכב הלכת מספיק גדול ומספיק קרוב לשמש שלו, הם לא רק יוכלו לראות ירידה בבהירות כשהוא מסתיר את הכוכב, הם יוכלו לראות עלייה בבהירות כשהוא נמצא בצד השני, ולמעשה הוא מחזיר את האור של הכוכב. אתה תקבל משהו בסגנון של ירח, שאתה רואה ירח מלא, ואז הוא לאט לאט מתרוקן ושוב מתמלא. אותו דבר, זה מעין פונקציית מחזור המופעים של כוכבי הלכת הזה.
ואתה אומר שגם לא רק נגלה את העובדה שיהיה כוכב באמצעות זה שהוא קצת מסתיר את השמש שלו וכולי, או מגדיל את האור, כפי שאמרת מאחור, אלא ממש אפשר לרדת לרזולוציה רזולוציה של הבנת ההרכב הכימי של האטמוספירה, אם יש שם כזו, וואו.
כן, כן, כן. האמת שזה משימה מאוד מאוד יפה, וגם אני אוסיף ואומר שהיא זולה יחסית. בסך הכל, סדר גודל של 50-60 מיליון דולר, נגיד 200 מיליון שקל, עשירית העלות של בחירות שנימיות, שלישיות, רביעיות, אני כבר איבדתי את הספירה, אוקיי? זה מחירים זולים. ולכן זה משימה מאוד יפה.
עכשיו, כשמדברים על כוכבי לכת שנמצאים מחוץ למערכת השמש שלנו, מה גודלה של מערכת השמש שלנו בערך, בדקות או איך שלא נמדוד את זה? אם אנחנו נמצאים ב-8.3 דקות אור, מה,
נכון.
אנחנו בערך באמצע כזה?
לא, איפה? אנחנו לא. קרובים מאוד לשמש. אם המרחק שלנו מהשמש הוא 1, אז נגיד פלוטו, שנמצא די בקצה, אז המרחק שלו הוא 40.
וואו.
אוקיי? וחגורת קייפר, שפלוטו חלק ממנה, נמשכת ככה עד 50, 60, נגיד 100.
אז הפוסטר שלי בחדר הוא לא נכון, מבחינת הפרופורציות בין
בהרבה, הרבה כאלה, אתה יודע, פוסטרים יפים של מערכת השמש, הם לא באמת מצוירים בקנה מידה נכון.
כן.
כדור הארץ וכל כוכבי הלכת הפנימיים מאוד קרובים, מאוד קרובים לשמש. אנחנו מעריכים שקצה מערכת השמש שלנו זה סדר גודל של פי נגמר 10,000, אולי אפילו עד 100,000 מהגודל של, מהמרחק של כדור הארץ מהשמש. עכשיו, אנחנו, כל כוכבי הלכת האלה שאנחנו מכירים מחוץ למערכת השמש שלנו, הם מאוד קרובים לכוכבים שלהם. ברמה של, נאמר, עשרות אלפי קילומטרים, מאות אלפי קילומטרים, אולי קצת כמו מיליוני קילומטרים. ופשוט, למה? כי קל מאוד, קל לי יחסית למצוא אותם ולמדוד אותם. כי בגלל שהם קרובים, אז א', הם יכולים קצת להשפיע על התנועה של הכוכב שלהם. המחזור של המסלול שלהם הוא מאוד מהיר, אז אתה יכול למדוד שוב ושוב כשהם מסתירים את הכוכב. אם הם נמצאים מאוד רחוק, אתה תראה פעם אחת שהם מסתירים את הכוכב וזהו. בקיצור, יש עוד הרבה מה לגלות, והטלסקופ הזה יעזור לנו במשימה הזאת.
וואו, תודה רבה לך דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, תודה רבה לך.
בשמחה, ביי ביי.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. ציפורים פולשות בישראל אכן דוחקות את רגליהן של הציפורים המקומיות, כך קובע מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים בטכניון. המינים הפולשים הם בין היתר הדראות, המיינות, הטוקים הנזירים ועוד. אוכלוסיית הציפורים המקומיות הולכת ומתמעטת בישראל ומפסידה בתחרות על משאבי הטבע, וארגוני שמירת הטבע ותוהים מה אפשר לעשות. חלקם אף מציעים לירות בציפורים הפולשות. הנה השיחה שערכנו עם האקולוג וראש המסלול לאדריכלות נוף בטכניון, פרופסור אסף שוורץ.
שלום.
טוב, מה המחקר הזה מוסיף על מה שלא ידענו? כי אנחנו יודעים שיש מינים פולשים של ציפורים, ואנחנו גם מכירים את הציפורים בשמות.
ודאי, כבר שנים ארוכות שאנחנו חוקרים את המינים האלה, שנים ארוכות שאנחנו מוצאים בעצם את התהליכים ורואים את התחרות, רואים את האגרסיביות, רואים את הבעיות שהם מייצרים, שנים ארוכות שצפרים וחובבי טבע מספרים שהם מרגישים שהשחורים, הבולבולים, הירגזים, הנקרים, אפילו הדוכיפת נמצאים בירידה בארץ, ושנים ארוכות שעדיין לא הצלחנו להראות את הדברים האלה, וזה בעצם המחקר הראשון שמסתכל על מגמות של אוכלוסיות לאורך 15 שנה, בכל הארץ, וגם בפארק הירקון וברמת הנדיב באופן ספציפי, ובאמת מוכיח שמה שחשנו וצפינו לפני לא מעט שנים באמת מתרחש, והאוכלוסיות, בעצם חברת הציפורים, הולכת ומשתנה לנגד עינינו.
טוב, אנחנו מדברים בעיקר על המיינות ועל הדראות, כפי שהוזכרו גם כאן באולפן, הדראות אלה מין טוקים ירוקים וצבעוניים, מיינות ציפורים אפורות בעלות מקור צהוב, איך המינים האלה בכלל הגיעו לפה?
ככה, יש בעצם המיינות והדראות, באמת המינים הבולטים בארץ, חשוב לציין מין נוסף, שהוא הטוקי הנזירי, הוא מאוד דומה לדררה, הוא הטוקי היחידי שבונה קינים, הוא למשל הגיע מפארק הירקון, הוא ברח, הוא שוחרר מהצפארי, בדומה מאוד הגיע לכאן המיינה, זה היה בזמנו את הגן חיות לציפורים, והם הביאו את המינים האלה, או שברחו, או שהיה להם כמות גדולות, והמינים האלה שוחררו. הדררה לעומת זאת היא מין שנסחרה בכל העולם, וגודלה על ידי הרבה אנשים. הרבה אנשים מגדלים ציפור, ואז כש... בשלב מסוים זה לא נוח להם, פשוט משחררים אותה, ולא מודעים בכלל לנזק העצום שהשחרור הזה יכול לגרום לטבע המקומי בארץ ובכל מקום אחר בעולם.
טוב, המשאבים כמובן מוגבלים בטבע, את זה אנחנו מבינים. באיזה עוד אופן מתבטאת הדחיקה שלהם את המינים המקומיים כאן בארץ, של המינים הפולשים?
במחקרים קודמים שעשינו בפארק הירקון, עוד בעבודת המאסטר שלי בהנחיית פרופסור סלית קארק, בדקנו את הדברים האלה וראינו שאחד המשאבים המוגבלים זה חורי הקינון. וראינו שגם הדראות וגם המעיינות מתחרות עם המינים המקומיים על אותם, חורי קינון, הם מקננים בתוך חורים. מי שבונה את החורים הוא הנקר, או שחורים טבעיים נוצרים על ידי הטבע, כל מיני קריסות של ענפים או דברים אחרים, ואין מספיק חורי קינון לכולם, ומי שחזק יותר מקבל את החורים הטובים ביותר, שהם מוגנים או שהם בכלל מקבל חורי קינון. הם דוחקות את המינים, למשל המיינות, את הדרורים, ומינים אחרים, גם את הנקרים, המינים אחרים דוחקים אותם מחורי הקינון, מקננים במקומם, ואז שאין איפה לקנן, אבל האוכלוסייה לא מצליחה להתרבות, זו דוגמה אחת. אפשרות אחרת שגם ראינו את טריפה, ממש טריפה של מיינות, של גוזלים, של דרורים במקרה הזה, ראינו מקרים, גם תיעדנו מקרים אנקדוטליים של בז למפזל, שטרף זיקית וניסה לאכול אותה, וארבע מיינות לאט לאט הפריעו לו עד שהוא עזב את הזיקית והם אכלו אותה.
וואו.
גם הרבה מאוד דרכים של תחרות או אגרסיביות או דחיקה ולקיחת משאבים שהמינים צריכים, מזון או מקום לקנן בו.
אבל אני מנסה להבין עד כמה המצב הזה הוא לא טבעי, כי האם לא כל ציפור שהגיע לכאן בסופו של דבר דחקה מינים אחרים?
אז זה באמת בהחלט שאלה טובה. יש כאן תהליך של אבולוציה, שבו כל הזמן מינים עולים ויורדים בהתאם לשונים של הבשמים בתנאי הסביבה. מה שקרה כאן הוא משהו אחר לגמרי. כאן אנחנו, בני אדם, התערבנו במשחק, הבאנו מין שלא היה כאן, שחררנו אותו מהמחלות, מהטפילים, מהאויבים הטבעיים שבאזור התפוצה הטבעי שלו דיסטו את האוכלוסייה, והוא מתחיל לכאן לצגצג, אין לו כאן טורפים, חלק מהמחלות נפטר מהם, וגם את הדברים האלה הראינו במחקרים קודמים, הוא נפטר מכל הבעיות האלה, ואז אין מי שיגביל את האוכלוסייה שלו. בנוסף, את המשאבים, חלק מהמשאבים, הם משאבים שאנחנו בעיר, כמו למשל אשפה, דברים אחרים שמאפשרים למיינות לסגסג כאן כל כך, סיפקנו עודף משאבים, המספרים הגדולים מגיעים, ואיתם גם התחרות והפגיעה במינים המקומיים.
שאלת השאלות היא האם נכון להתערב או אפילו לחסל חלק מהפרטים כדי איכשהו לאזן את המצב, גם פרקטית וגם מוסרית.
תראה, בתור אקולוג אני חייב להגיד שאני לא אוהב את הרעיון של להתערב. אבל כשמסתכלים מימינה ושמאלה היום בעולם המפותח, רואים שכמעט כל שמורות הטבע, בטח בארץ וגם רוב המקומות בעולם, בכמעט בכל שמורות הטבע התערבנו. מה שקרה שהאדם גרם לכזה נזק, כזאת פגיעה חסרת תקדים, שאם אנחנו לא נתערב, המצב יהיה עוד יותר ויותר גרוע, ואני חושב שמרבית האקולוגים בעולם מבינים שחייבים להתערב. כשאתה מסתכל על מקום מאוד, מאוד מפורסם בישראל, אחת השמורות הראשונות בארץ, שמורת החולה. שמורת החולה היא שמורה מלאכותית לחלוטין, שהאדם בנה אותה בשביל הטבע, אנחנו בנינו אותה בשביל שמירת הטבע, בשביל שמור על הטבע, והיא מצליחה לגמרי לא לעשות את זה, ואנחנו מתערבים. באותה מידה נגיע כאן לשאלה, כמו שהעלית, השאלה המוסרית, של להתחיל במקרים, שוב, חריגים, במקרים שצריך, בטח עם הסיפור של המיינות, נתחיל לחשוב על פעילות של בילול, שללא ספק היא יכולה לעבוד, יש כאן איזושהי בעיה אתית, אני מסכים כאן לגמרי, אז קודם כל אני חושב שהדבר הנכון לעשות הוא לחשוב, לאו דווקא להתחיל מבילול, לחשוב על פעילויות אחרות שבעזרתם ניתן לצמצם את האוכלוסייה של, של המיינות או של מינים אחרים, ובמקרים מסוימים צריך להגיע לבילוי. עכשיו, כשאתה שואל אותי על השאלה האתית, צריך לזכור, אם אנחנו לא נדלל את המיינות, אנחנו בעצם מכריעים את גורלם של המינים המקומיות, של הבולבולים, של הדרורים, של הצופיות, ומינים אחרים שמתחרים איתם או שנפגעים מהם, והחשש שלי לפחות, שוב, המספרים במחקר מדברים על ירידות של עשרות אחוזים ב-15 שנים האחרונות במינים האלה, אם אנחנו לא נתערב באיזושהי צורה, אנחנו יכולים להוביל שהמינים האלה בעצם או יעלמו מהנוף או יכחדו, אז גם כאן יש כמובן שני צדדים למטבע הזה. וצריך לשקול טוב את כל הדברים, את כל האפשרויות, למצוא את הפתרונות שכן יפתרו את הבעיה, אבל לא להשאיר את המצב כמו שהוא, כי להשאיר את המצב כמו שהוא זה בעצם לחרוץ ידינם של המינים המקומיים.
לכליה. ובהנחה שבאמת יחליטו להתערב, אחת השיטות היא פשוט לאכול את המינים הפולשים, יש דוגמאות לכך במקומות אחרים. השאלה היא כמובן האם הדררות והמיינות תהיינה טעימות.
זו שיטה שכבר עוד במאסטר שלי, אחד הצפרים הציע לעשות מקמיינה במקום מקדונלד. אז הדברים, אני שמעתי אותם לא מעט, אני לא חושב שזה ריאלי לאכול אותם, זה דברים שקורים במקומות אחרים, אצלנו זה פחות פחות רלוונטי בתנאים של המדינה שלנו. אני חושב שצריכה כאן ללקח החלטה לא פשוטה שאנחנו רוצים לפעול. צריך לדבר, שוב, לא כולם מסכימו עם ההחלטה הזאת, זה חשוב להתחיל את ההידברות הזאת עם אותם ארגונים וגופים שיש להם דעות מנוגדות, צריך לדבר, צריך לחשוב ביחד, להקים צוותים שחושבים ביחד. באירופה זה מקובל, לא מזמן היה לנו כנס ברמת הנדיב מאוד מעניין על קונפליקטים בין אדם לבעלי חיים, בכלל, אני גר בחיפה, בכל הסיפור של חזירי הבר, ויש כאן, צריך לעבור איזשהו תהליך שבסופו ננקוט, נמצא את הדרך האופטימלית לטפל בבעיה הזאת, אבל אי אפשר להמשיך לשבת על הגדר ולא לעשות כלום, אנחנו בעצם חורצים את דינם, כמו שאמרתי קודם, של המינים המקומיים.
ולנו כאנשים פרטיים, יש כוח להשפיע על המצב?
אחד התוצאות של המחקר הזה בעצם מובנות על נתונים שנאספו לידי הציבור הרחב. אנחנו כבר קרוב ל-14 שנה, חברה הגנת הטבע, המרכז לטיפוח ציפורי הבר בהובלת שלומית ליפשיץ, עושים בחודש ינואר, באזור ט"ו בשבט, את ספירת הציפורים הגדולה, ומנטרים, בעצם סופרים את הציפורים. בעקבות הספירות האלה בכלל יכולנו אחרי הרבה מאוד שנים לגלות שיש בעיה, או בעצם להוכיח שיש בעיה שכולם טענו אותה. אז קודם כל אפשר ברמה האישית להצטרף בחודש הבא לספירה הזאת, לצאת 10 דקות ולספור את הציפורים בחצר הבית, הגינה, בית הספר או כל מקום קרוב אליכם, ולסייע לחוקרים, לנו, להבין טוב יותר מה קורה לטבע שלנו, למגמות בטבע. אפשר, יש כאן תהליכים דומים בפרפרים ובקבוצות אחרות, יש מה לעשות. דבר שני, אני אומר, מאוד מאוד חשוב, ואנחנו, כל נושא של ההשפעה ושל הזבל, כמה שאפשר את הזבל שלנו לשים בפח, לסגור, לראות שהפחים סגורים, שהם לא מתפזרים, כל הדברים האלה, גם נושא של האכלות של חתולים או האכלות בחוץ, שאנחנו מספקים עוד מזון, חלק גדול מאותו מזון שאנחנו נותנים מגיע בסוף לציפורים, לשפחות עוד פולשות, הן יודעות לנצל אותו טוב יותר מאשר המינים המקומיים, ואנחנו צריכים לשמור את הפסולת שלנו כמה שניתן בפח ולא מפוזרת ברחובות, גם מעבר לעניין האסתטי שיש פה כמובן.
וואו, טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור אסף שוורץ, אקולוג וראש המסלול לאדריכלות נוף בטכניון, תודה.
תודה, תודה.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, האם סין תפעיל בקרוב שמש מלאכותית? הכוונה היא למתקן שאמור לדמות תהליך של היתוך גרעיני, כמו זה שמתרחש על פני השמש. אם הם יצליחו, ומדברים על שנת 2020, מדובר באבן דרך משמעותית שתאפשר ליצור או להפיק אנרגיה נקייה כתוצאה מתהליך של היתוך גרעיני, כאן, על פני כדור הארץ. הנה השיחה שערכנו עם החוקר, פרופסור גיא רון, ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח להבין קודם כל מה קורה בשמש ואיך אפשר להעתיק את התהליך הזה לכאן, לכדור הארץ.
אוקיי, אז קודם כל התהליך לא קורה על פני השמש, בעצם התהליך קורה בליבת השמש. על פני השמש הטמפרטורות הן ממש הרבה יותר מדי נמוכות בשביל התהליך הזה. מה שקורה בליבת השמש, בגלל הלחץ הגבוה והטמפרטורה הגבוהה, שני תהליך ארוך ומורכב שמכיל הרבה שלבים, אבל הוא מתחיל בזה ששני אטומים של מימן מתחברים ביחד ויוצרים מימן כבד, ובתהליך הזה משתחררת אנרגיה. התהליך הזה ממשיך, מימן כבד מתחבר עם עוד אטום של מימן ויוצר אטומים אחרים, אבל זה התהליך שקורה בליבת השמש. זה למעשה לא התהליך שאנחנו מנסים לעשות.
רק לרגע אני הולך צעד אחד לאחור, ולא נוצר שם הליום כתוצאה מההיתוך?
נוצר שם הליום.
כן.
בסופו של דבר התהליך הוא מכיל הרבה שלבים, אבל אם לוקחים את כל השלבים, בסופו של דבר ארבעה אטומים של מימן הופכים לאטום אחד של הליום. אתה צודק לגמרי.
שזה מדהים, אם נשים לב לרגע, לא הרבה פעמים אנחנו נתקלים בתהליך של יסוד שהופך ליסוד אחר, לחומר אחר לגמרי, ליסוד אחר.
למען האמת, אנחנו נתקלים בתהליך הזה כל הזמן בקורים גרעיניים, פשוט מהכיוון ההפוך. בקורים גרעיניים, אנחנו מפיקים אנרגיה בדיוק בתהליך ההפוך, שאטום כבד יחסית נשבר לשניים בתהליך שנקרא ביקוע, ושם משתחררת אנרגיה. התהליך הזה הוא מאוד, תהליך הזה של ביקוע הוא מאוד מזהם, כי התוצרים הם בדרך כלל רדיו-אקטיביים, ולכן התהליך ההפוך הוא תהליך בדרך כלל נקי, כי התוצר שלו הוא בסופו של דבר הליום.
אז רגע, אז הנה למדנו באמצעותך כבר על שני תהליכים. אחד שבסופו של דבר שקורה בשמש, כפי שאמרת, מימן, שזה החומר גם הקל ביותר, הופך בסופו של דבר בתהליך של היתוך גרעיני להליום, וגם נפלטת אנרגיה שאנחנו נהנים ממנה, ואתה אומר שבקורים גרעיניים התהליך הוא הפוך, יסוד כבד הופך לקל או קטן יותר.
אכן,
נכון?
כן.
נכון? עכשיו, אז איך אפשר לייצר היתוך גרעיני כאן בכדור הארץ?
אז קודם כל אנחנו, צריך להבין, לא מדובר על אותו תהליך, אנחנו בכדור הארץ, אין שום סיכוי לעשות בצורה יעילה את התהליך שבו שני אטומים של מימן מתחברים, בעצם משתמשים בשני איזוטופים כבדים יותר של מימן, מימן כבד ומימן כבד פעמיים, ובהם עושים את ההיתוך, זה פשוט יותר אפשרי מבחינה אנרגטית לבצע את התהליך הזה, והאמת שאת התהליך של היתוך גרעיני אנחנו יודעים לעשות כבר משנות ה-50, פצצות מימן מבוססות על היתוך גרעיני. מה שהניסיון לעשות עכשיו בסין וב-2025 בצרפת, זה היתוך גרעיני מבוקר, שבו ניתן לשלוט על קצב הפקת האנרגיה, על מנת שזה יהיה בכלל יעיל לטובת ייצור אנרגיה ולא סתם פיתוץ.
אוקיי, מעניין, וזו הכוונה כשמדברים על שמש מלאכותית, מדובר פשוט בקור של היתוך גרעיני?
מדובר בקור של היתוך גרעיני, עכשיו זה נשמע פשוט, אבל זה דבר מאוד מסובך, מכיוון שלדוגמה הטמפרטורה הדרושה כדי שההיתוך הזה בכלל יעבוד, היא בערך 170 מיליון מעלות.
וואו.
ולכן ברור לך ששום גז שמוחזק ב-170 מעלות לא ניתן להחזיק באיזשהו מחל שעשוי מחומר כלשהו, ולכן התצורה שבה מנסים לעשות את זה זה להחזיק את אותו גז באמצעות שדות מגנטיים לדוגמה, ואחת הבעיות הגדולות בכל התכנון הזה היא איך מתכננים את השדות המגנטיים בצורה נכונה, על מנת שהעסק בכלל יעבוד. זה אני חושב, אולי אבן הדרך המשמעותית ביותר שצריך להתגבר עליה. ועכשיו חשוב להבין, גם ב-2020 שהקור הזה, אם אותו מתקן יתחיל לעבוד, וגם ב-2025 שהמתקן הגדול יותר, הצרפתי, אמור להתחיל לעבוד, לא יהיה מדובר בהפקת אנרגיה, מדובר במתקן מחקרי שבא לבדוק את האופציה בכלל. על מנת להפיק אנרגיה צריך להגיע למצב שבו אתה מרוויח יותר אנרגיה ממה שאתה משקיע פנימה.
וזה לא המקרה.
משם אנחנו עוד די רחוקים. אנחנו עדיין רחוקים משם. אין ספק שזאת אבן דרך מאוד משמעותית לקראת התהליך. גם כמובן מדובר במתקנים שנכון לעכשיו לפחות הם סופר יקרים, עשרות ביליונים, ולכן אנחנו עדיין רחוקים מיישום מסחרי של הטכנולוגיה הזאת.
טוב, אז הנה למדנו באמצעותך שכשמדברים על שמש מלאכותית, אין הכוונה לעוד איזה גוף תאורה בשמיים, או גרם שמימי שיעיר, אלא מדובר במתקן שבסופו של דבר הוא נועד להפקה של אנרגיה, כרגע ברמה המחקרית בלבד, ובו מתרחש תהליך של היתוך גרעיני, הפוך מביקוע גרעיני שמתרחש בקורים גרעיניים, זאת אומרת שכמה יסודות הופכים ליסוד אחר, יותר מורכב או יותר כבד, והתהליך הזה גם פולט אנרגיה, ואותה אפשר להרוויח כמובן, מדובר בהפקה של אנרגיה נקייה, אבל כפי שאמרת, יש הרבה מאוד בעיות עם הדרך הזו בהפקת האנרגיה, וזה עדיין לא פרקטי.
נכון, זה עדיין לא פרקטי, אנחנו כולנו מקווים שבעתיד זה יהיה פרקטי, נכון להיום הטכנולוגיה הטובה ביותר שיש לנו להפיק אנרגיה היא עדיין קורים גרעיניים.
אגב, יש עוד מדינות שינסו משהו כמו שמש מלאכותית, או מתקן
של... יש קונסורציום בינלאומי שנקרא אייטר, שבצרפת, נדמה לי זה 7 מדינות, כוללת בתוכה גם את סין, דרך אגב, שמפעילה ב-2020, וזה מתקן שהוא יהיה אפילו יותר גדול מהמתקן הסיני, והוא אמור להתחיל לעבוד ב-2025. מדובר במתקנים שנבנים במשך תקופה מאוד ארוכה, ומועד הפתיחה שלהם הולך ונדחה כל הזמן, פשוט כי זו טכנולוגיה מאוד מאוד מסובכת. אבל יש עוד מדינות שעובדות בכיוון.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. פרופסור גיא רון, חוקר במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו ממשיכים לעניין הבא, מדוע שימפנזים זורקים אבנים על עצים? מחקר חדש מנסה להתמודד עם השאלה הזו, שלא נמצא עליה עד כה תשובה. ככל הנראה הדבר קשור לדרך להפיץ מסר, או סוג של אמצעי תקשורת בין הקופים, או במקרה הזה השימפנזים. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
שלום, בוקר טוב. קופי אדם, קודם כל. תן להם את הכבוד המגיע להם.
קופי אדם, זה פרימטים?
גם.
הבנתי, קופי אדם. אוקיי, אז אנחנו מדברים על שימפנזים.
כן. מדברים על שימפנזים במערב אפריקה, ספציפית.
אוקיי. והם משליכים אבנים על עצים.
וגם במערב. כן, ורק אלה במערב משליכים אבנים על עצים.
אוקיי, מעניין.
ועל אותם עצים הם עושים את זה. זה התגלה לפני 3 שנים בערך. הם משליחים אותם שוב ושוב על אותם עצים, ככה שנוצרים שם ממש ערימות כאלה של, של אבנים.
עכשיו, למה הם עושים את זה?
כן, okay. אנחנו עוד לא יודעים, כן, כל יודעים למה, זה היו כל מיני השערות, היו אפילו כמה אנשים שזה הזכיר להם כל מיני ערימות אבנים שאנשים בונים בכל מיני מקומות לצרכים דתיים, וכבר היו כותרות לפני 3 שנים על זה שהתגלה של השימפנזים יש דת, זה די בולשיט כמובן.
אבל חשדו מה שהמערום הזה של האבנים או הרמת האבנים זה חלק מריטואל דתי של השימפנזים?
אני לא חושבת שהיו חוקרים שאי פעם אמרו את זה, אבל כשזה הגיע לעיתונים אז היו כאלה שכבר התחילו להגיד דברים כאלה. החוקרים עצמם נשארו במישור היותר מעשי קצת, הם חשבו שזה כנראה חלק מדיספליי, מאיזושהי תצוגת תכלית של הזכרים שהם עושים לעתים קרובות, ואז הם משמיעים קולות, והם מתרומים על הרגליים האחוריות, והם רצים, ולפעמים גוררים ענפים איתם, וזורקים כל מיני דברים. אבל זה פעם ראשונה באמת שראו, ורק באוכלוסיות מסוימות, רק בקבוצות מסוימות, שממש משליכים אבנים במדויק על עצים, ותמיד על אותם עצים.
ובכל זאת יש... כן, בבקשה.
המחקר החדש שמציע הסבר לזה, כלומר שזה באמת חלק מהדיספליי, זה שהם משליחים את האבנים כדי ליצור רעש, והם בוחרים את העצים, שזה עצים שיצרו את הרעש ואת הקול שמתאים להם. אז כדי לבדוק את ההשערה הזאת, הם עשו ניסוי, ניסוי שלא מעורבים בו שימפנזים בכלל, מעורבים בו בני אדם שמתנהגים כמו שימפנזים, שהם כאילו משחקים תפקיד של שימפנזים, ומה שהם עשו זה שהם זרקו אבנים על הרבה עצים. גם על עצים שהם מהסוג שבהם יש את הערימות אבנים האלה, וגם על עצים שהם דומים בגודל, אבל אין להם את הערימות אבנים האלה. ואז הם הקליטו את הכל כדי לראות אם יש הבדל בקולות, בין העצים שהשימפנזים משתמשים בהם, והעצים שהשימפנזים לא משתמשים בהם, לצורך הריטואל הזה.
מה בסופו של דבר התגלה? זאת אומרת, מה הם מרוויחים מהשלכת האבנים?
אז התגלה שהעצים הספציפיים שהם משתמשים בהם משווים קולות שונים, משווים קולות נמוכים יותר ומהדהדים יותר. שזה שתי תכונות שגורמים לקול להתפשט למרחק רב. אם קול נמוך יותר,
אז הם רוצים להפיץ מסר למרחק גדול?
למרחק גדול, זה מה שהם חושבים. עכשיו יש בעיות עם ההשערה הזאת, כי למשל הם גם משווים קולות עם הפה, שזה קולות יותר חזקים, אבל אולי הם לא מגיעים למרחק יותר, למרחק כזה גדול. לא ברור אם זה באמת הדרך הכי טובה להפיק קולות, אבל הם כן הראו שהעצים המסוימים שהם משתמשים בהם, הם אלה שעושים את הקולות הנמוכים יותר והמהדהדים ביותר. ולכן גם אלה שמתפשטים למרחק הרב ביותר.
אז אוקיי,
אם הם באמת בחרו אותם בשביל זה,
כן.
זה אנחנו עוד לא יודעים.
אוקיי, הייתי בטוח שכבר זה כדי להעביר מסר למרחק גדול וכו', בקשר לטריטוריה וכו'.
זאת ההשערה, כן. זאת ההשערה כרגע.
אבל זה לא ברור, ואת אומרת שאולי שווה לחזור לתיאוריות הדת.
בהחלט, שהם עובדים את האל הגדול, השימפנזים.
שלהם.
כן, כמובן.
Okay. טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור יונת אשחר, ממכון דוידסון. תודה רבה.
תודה רבה.
תרופות נגד דלקות עשויות לעכב את התקדמות סרטן השד, כך קובע מחקר ישראלי שבו עסקנו השבוע. לפי המחקר הזה שנערך באוניברסיטת תל אביב, התאים הסרטניים עושים שימוש במסלול הדלקתי הטבעי של הגוף, ולכן שימוש בתרופות אנטי-דלקתיות זה משהו שעשוי לעכב את התפשטות התאים הסרטניים. מי שהוביל את המחקר היא פרופסור נטע ארז, ראש החוג לפתולוגיה וראש המעבדה לביולוגיה של גידולים סרטניים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. איתה דיברנו.
שלום לכם.
אז אנחנו רוצים ללמוד קודם כל באמצעותך גם על המחקר כמובן, אבל גם על הקשר בין דלקת לבין סרטן ועל המסלול הדלקתי.
אז נתחיל באמת מזה, כולנו מכירים את המושג דלקת, אבל מה בעצם המשמעות שלו? דלקת זה איזשהו ניסיון של הגוף להתמודד עם נזק, והנזק יכול להיות או נזק שהוא כתוצאה מפלישה של איזשהו פתוגן, חיידק או וירוס, או פשוט נזק שקרה לרקמה גם בלי איזשהו גורם זיומי.
עכשיו, אגב, כשאנחנו שומעים על דלקת, בדרך כלל אנחנו שומעים על זה במובן שלילי, אבל את אומרת שדווקא דלקת זה כלי עבודה חיובי של הגוף.
בהחלט, ללא דלקת. דלקת זה בעצם התגייסות של המערכת החיסונית של הגוף כדי להתמודד עם הנזק הזה, וזה יכול להיות קודם כל, אם זה למשל חיידק, אבל זה שאנחנו נהרוג אותו, ובכל דלקת יש גם תהליך של תיקון הנזק. תמיד יש נזק שמתרחש ברקמה. אז זאת אומרת, זה בעצם מה שקורה בדלקת. מה שאנחנו יודעים היום זה שגידולים סרטניים תמיד מלווים בסימנים של דלקת. והסיבה לזה זה שבעצם הסרטן או הגדילה הלא מבוקרת של תאים יוצרת סיגנלים של נזק רקמתי. ואז בעצם מערכת החיסון, או התאים שנמצאים ברקמה חשים את הנזק הזה, ומפעילים את אותם מנגנונים של דלקת וניסיון לתקן. אבל מה שקורה זה שזה בעצם הדלקת מסייעת לגידול הסרטני לגדול. כי היא מנסה כל הזמן בעצם לתקן את הנזק, מפרישה גורמי גדילה, מגייסת לאזור תאים חיסוניים, אבל הסרטן משתמש בכל המסלולים האלה לטובתו, כדי לעודד את הגדילה שלו. וזה דברים שהם בעצם ידועים כבר כמה שנים. מה שאנחנו גילינו במחקר הזה, זה שתאים שנקראים פיברובלסטים, הם תאים שיושבים בכל רקמה, ברקמת החיבור, ובדרך כלל הם שומרים על המצב הקיים של הרקמה, ובתהליכים של דלקת יש להם תהליך מאוד מאוד חשוב בתיקון, הם בעצם אלה התאים הפעילים ביצירה של צלקת למשל, בתיקון הרקמה הפגועה. מה שאנחנו גילינו זה שבסרטן שד, התאים האלה, שכמו שאמרתי, הם תושבים של הרקמה, יש להם יכולת לחוש סיגנלים של נזק רקמתי, שעד עכשיו ראו את זה רק בתאים של מערכת החיסון, והם בעצם אלה שמסוגלים להזעיק למקום את התאים של המערכת החיסונית, וגם לעזור לסרטן לגדול. זאת אומרת, מצאנו איזשהו מסלול בסרטן שד שמקשר באופן ישיר בין היכולת לחוש, לעשות סנסינג של נזק רקמתי, לבין הפעלה של מסלולי דלקת על ידי תאים שעד עכשיו לא ידעו שהם מעורבים בזה. ומה שראינו זה שזה גם סייע לגידול הראשוני לגדול, הגידול שהוא ברקמת השד, אבל גם, וזה בעצם הממצא שהפתיע אותנו, ראינו שההפעלה של המסלולים הדלקתיים האלה בשד עזרה לתאים של סרטן השד ליצור גרורות בריאות.
וואו. באמצעות ולא אותו מסלול חיסון, אנטי-דלקתי.
בדיוק. לא כן. אנטי-דלקתי, להפך.
דלקתי, סליחה. דלקתי. כן, כן, ודאי, דלקתי.
בדיוק.
כן, אני כבר רוצה לנגוד את הדלקת, כן. לא, אבל זה מדהים אותי, הקשר הזה, הבנו בעבר, אנחנו גם שוחחנו בתוכנית הזו לא פעם עם מומחים שהסבירו לנו שיש איזשהו קשר בין דלקת לבין סרטן, אבל את כאן מצביעה על קשר נוסף, וזה באמת איכשהו היכולת של התאים הסרטניים להרוויח מהתהליך הדלקתי ולהשתמש בו, כי איכשהו הם ממנפים את עצמם באמצעות התהליך הדלקתי, שעשוי גם במקרה הזה, את אומרת, ליצור גרורות, במקרה של סרטן שד, פתאום בריאות.
נכון מאוד. אנחנו בעצם קוראים לזה, באנגלית קוראים לזה tumor promoting inflammation. זה בעצם דלקת שמעודדת את הסרטן.
וואו.
והסרטן עושה איזשהו hijacking. זה בעצם הוא כאילו חוטף או משתמש לצרכיו במסלולים פיזיולוגיים של הגוף, שנועדו להתמודד עם נזק רקמתי או עם פלישה של חיידקים.
אז זהו, אז אם באמת נגלגל מעט את השיחה לאחור, איך, מה התאים הסרטניים מרוויחים מזה? זאת אומרת, הם פשוט, מה, הם מקבלים יותר משאבים כתוצאה מהדלקת שמתלקחת שם?
אז יש לזה בעצם כמה פנים, ששוב נבין אותם אם נראה מה קורה בדלקת פיזיולוגית. בדלקת פיזיולוגית יש בעצם איזשהו רצון לאפשר לתאי החיסון להגיע אל הרקמה ולאפשר יותר זרימת דם. אז יש יצירה של כלי דם בסרטן, הסרטן משתמש במסלולים האלה של יצירת כלי דם כדי למשוך אליו כלי דם ולספק לו הגנה. אז זה למשל פן אחד. דבר נוסף זה שבדלקת תאי החיסון, מהרגע שהם יצאו מכלי הדם, הם גויסו למשל ממח העצם או מזרם הדם אל הרקמה. הם יוצאים מכלי הדם אל הרקמה, ועכשיו הם צריכים לנוע אל עבר מקום הנזק. הם נעים בתוך איזשהו תווך בין רקמתי, שהם צריכים לפרק אותו בשביל לנוע. ולכן הם מפרישים אנזימים שמפרקים את החומר הזה. גם בזה הסרטן משתמש. אם יש הפרשה של החומרים האלה, פירוק של התווך הבין רקמתי, גם תאי הסרטן יכולים לנוע יותר בקלות וואו. ולהיות יותר פולשניים. היבט שלישי, בשביל, כשיש לנו פצע, סתם נפלנו מאופניים, פצענו את הברך, עכשיו צריך, חוץ מאשר להילחם בזיהום, צריך גם לתקן את האור שנפגע. לשם כך, התאים של הדלקת מפרישים גורמים שמזרזי גדילה. וואו. אם הם עושים את זה בתוך הגידול הסרטני, הם עוזרים לו בעצם. אז
וואו.
בעצם אנחנו נמצאים בתוך איזשהו מין סביבה שהיא תומכת גדילה, תומכת פולשנות ותומכת יצירה של כלי דם. אלה רק חלק מהדברים שהדלקת עושה בשביל לסייע לסרטן בעצם. בלי כוונה, כן? זה כן, משהו שהוא...
לגמרי. אז אנחנו מדברים על תרופות אנטי-דלקתיות, במה מדובר? זאת אומרת, מה תרופות מקובלות, מה הסטרואידים, אלו תרופות...
אני רוצה באמת קצת לדייק את זה.
כן.
לא נכנסנו לפרטים המולקולריים כדי לעשות את זה ליותר נגיש, אבל במחקר שלנו אנחנו, שוב, כשראינו את המנגנון הזה, רצינו לראות מה מפרישים הפיברובלסטים שמסייע, והגענו לפקטור אחד, שנקרא אינטרלוקין 1 בטא, שהוא היה חשוב, וכשחסמנו אותו, חסימה גנטית, זאת אומרת, גרמנו לתאים, וכשאנחנו עובדים במודלים, אנחנו יכולים לעשות את זה, זה משהו שכמובן בבני אדם אי אפשר לעשות, את החסימה הגנטית הזאת, היא הספציפית של גן 1, ואז ראינו שכל התהליך התמתן, זאת אומרת שבהיעדרו של הפקטור הספציפי הזה, כל המסלול הזה שגילינו שבעזרתו הפיברובלסטים, מסייעים לתאי סרטן השד, גם לגדול וגם ליצור גרורות בריאות, התמתן בצורה משמעותית. מזה משתמע, וזה דבר שאנחנו עכשיו עושים, שאם ננסה לחסום את הפקטור הספציפי הזה בצורה תרופתית, שזה משהו שכן אפשר לעשות בבני אדם, נוכל אולי להפחית את התהליך הגרורתי. לפקטור הספציפי הזה יש תרופה, ואנחנו עכשיו מנסים אותה, ואני באמת רוצה לסייג כדי לא, אתה יודע, לתת תקוות שווא, שמדובר במחקר שנעשה במודלים עכבריים, וכרגע אנחנו בודקים, אנחנו עושים מה שנקרא ניסוי פרקליני, אנחנו בודקים עכשיו את היכולת של לעכב את זה אולי בצורה תרופתית, זה באמת במודלים עכבריים, זאת אומרת, אנחנו לא מעבדה שעושה ניסויים קליניים, וחשוב לי לסייג את זה כדי שלא יהיה פה איזשהם תקוות.
לא, ברור, ברור, ובכל זאת אני מוכרח לומר, שוב, אנחנו גם לא רוצים לתת תקוות שווא, ובכל זאת זה נשמע משהו שהוא כן משמעותי וחדש, ופורץ דרך, בהבנת הקשר בין המסלול הדלקתי ובין התאים הסרטניים.
כן, אנחנו חושבים שכן.
כן, ודאי. טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לך, פרופסור נטה ארז, ראש החוג לפתולוגיה וראש המעבדה לביולוגיה של גידולים סרטניים בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה לכם, ביי ביי.
ואנחנו עוברים לעניין הבא, פריצת דרך. חוקר מהאוניברסיטה העברית הצליח ליצור מולקולות משתי נקודות קוונטיות. אנחנו יודעים, אם לרגע נעביר את עצמנו שיעור בסיסי בכימיה, היחידה הבסיסית ביותר של החומר היא האטום, היא היחידה שעוד שומרת על תכונותיו של החומר כמובן. אטום הוא היחידה הקטנה ביותר. אטומים שמצטרפים זה לזה יוצרים מולקולה, לעתים מולקולה של חמצן שמורכבת משני אטומים של חמצן, מולקולה של מים שמכילה מולקולות גם של מימן וגם חמצן. פרופסור אורי בנין והצוות שלו מהמכון לכימיה והמרכז לננו-מדע וננו-טכנולוגיה באוניברסיטה העברית יצרו מולקולות חדשות שבנויות מאטומים מלאכותיים שהם ידועים בתור נקודות קוונטיות. שוחחנו איתו השבוע והוא הסביר לנו בדיוק מה זה אומר.
בוקר טוב, שלום.
אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך מה הן נקודות קוונטיות או אטומים מלאכותיים.
הנקודות הקוונטיות בעצם זה ננו כבישים שמורכבים מחומרים מוליכים למחצה, ויש להם הרבה תכונות שגורמות לאנלוגיה בינם לבין אטומים מלאכותיים. אבל להבדיל מאטומים מלאכותיים, מה שיפה בנקודות הקוונטיות האלה זה שעל ידי שינוי הגודל שלהם דרך תופעה שנקראת תיחום קוונטי, אנחנו יכולים לשלוט בתכונות שלהם. אטומים רגילים הם נתונים עם התכונות שלהם, אבל האטומים המלאכותיים אפשר לשנות את התכונות על ידי שליטה בגודל. למשל, התכונה הכי יפה, שהיא גם רלוונטית לחג החנוכה, הייתי אומר, חג האורים, זה שאנחנו יכולים לשלוט בצבע שפולטת תמיסה שמורכבת מננו כבישים כאלה, מנקודות קוונטיות כאלה. חלקיקים גדולים יחסית, שמכילים כ-3,000 אטומים, שהקוטר שלהם הוא כ-7 ננומטר, יפלטו אור אדום, ונקודה קוונטית מאותו חומר, אבל שאני מקטין אותה לגודל של רק 2 ננומטר ומכילה רק 200 אטומים, תפלוט אור כחול. כלומר, על ידי שליטה בגודל, אני יכול לשלוט בצבע שפולט אותו חלקיק ושמורכב מאותו חומר. זו תופעה קוונטית. אם אתה מנגן על גיטרה, אתה יודע שאתה יכול לשלוט באורך הגל של הקול שאתה מפיק ממיתר הגיטרה על ידי שינוי האורך שלו.
כאן, כי אנחנו מזיזים את היד על פני הגיטרה וכך משנים את האורך, נכון?
בדיוק.
כן.
וכאן אנחנו יוצרים גם כן, משנים את אורך הגל של האלקטרון שקלו בתוך הנקודה הקוונטית שלנו על ידי שינוי הגודל, וכתוצאה מכך משנים את רמות האנרגיה שלו ואת הצבע, ומקבלים מוזיקה של צבע דרך שליטה בגודל החלקיקים.
וואו, עכשיו, טוב, אנחנו נצטרך להקל את מה שאמרת, אבל מדוע קוראים לזה נקודה קוונטית? אנחנו מכירים את המושג קוונטי, לא בטוח שכולנו מבינים אותו עד הסוף, אבל מדוע קוראים לכל הדבר הזה נקודה קוונטית?
מכיוון שכשמסתכלים על חומרים כאלה במיקרוסקופ אלקטרוני, אז הם נראים כמו נקודות, נקודות של חומר צפוף, שמורכבות מאותם אטומים שמוליכים למחצה. יש להם הרבה אנלוגיות לנקודות, לאטומים מלאכותיים, כפי שאמרתי, הם נקראים אטומים מלאכותיים שיש להם אנלוגיה לאטומים אמיתיים, מבחינת התכונות האלקטרוניות שלהם. ומה שהוביל אותנו לחשוב, שכתוצאה מהדמיון הזה, מה יקרה אם אנחנו נחבר שתי נקודות קוונטיות שונות כאנלוגיה לאטומים רגילים, על מנת ליצור מבנים מלאכותיים חדשים שיהיו מולקולות מלאכותיות מאותם אטומים מלאכותיים.
זאת אומרת, יש לנו כאן אבני יסוד חדשות שאפשר להרכיב באמצעותן מולקולות חדשות, עם תכונות אחרות שאנחנו לא מכירים.
בדיוק, והתחלנו למעשה מהמולקולה הפשוטה ביותר, המולקולה המלאכותית הפשוטה ביותר, כמו שאתה אמרת, נתת דוגמה של חמצן שמורכב משני אטומי חמצן.
זה מה שאני זוכר משיעורי כימיה. אני ממש נתתי את הדוגמה מהדלה שלי משיעורי כימיה.
אתה זוכר נכון. והאנלוגיה לחמצן, למולקולת חמצן, הוא לקחת שתי נקודות קוונטיות זהות, ולחבר אותן יחד על מנת ליצור מולקולה חדשה, הומודיימר, דימר שמורכב משני אבני בניין זהות. ואכן הצלחנו לעשות את התהליך הזה על ידי תהליך כימי שפיתחנו במעבדה שלי, והמולקולה החדשה מראה גם תכונות חדשות שקשורות לצימוד בין שתי הנקודות הקוונטיות שמרכיבות אותה. למשל, ראינו הסתה לאדום של הפליטה של האור שיוצא מהנקודה הקוונטית המשולבת הזאת שיוצרת מולקולה חדשה. ועכשיו זה למעשה נותן לנו אנלוגיה למה שקורה בעולם החומר שסביבנו, כאשר מ-118 אטומים של יסודות הטבלה המחזורית, שאגב חוגגת 150 שנה להמצאתה ותגליתה על ידי דימיטרי מנדלייב.
אז בואו נזכיר באמת למאזינים ולמאזינות, טבלה שעל פי, על פי מה שמנדלייב אמר, הוא חלם, נכון? את הסידור הנכון של כל היסודות שאנחנו פחות או יותר מכירים. היו שם גם חורים, אבל איכשהו אין... החורים הושלמו, לפחות חלק מהם לאחר מכן, אבל הוא היה זה שסידר את החומרים שאנחנו מכירים, למעשה את היסודות שאנחנו מכירים, לפי ממש בסדר עולה.
נכון, נכון
בצורה חכמה כזו, בטבלה, שיש משמעות לעמודה ולשורה וכו'.
אמת, נכון, ומ-118 האטומים האלה, למעשה מורכבים היום 150 מיליון מולקולות ידועות לנו, שהם עולם החומר שמקיף אותנו. כל העולם הביולוגי, עולם החומר המוצק, העולם הטבעי, המלאכותי, הכל מורכב מאותם 118 אטומים, מה שמראה על עושר האפשרויות שניתן להשיג על ידי הרכבת מולקולות מאטומים, ואת האנלוגיה הזאת אנחנו רוצים ולוקחים קדימה עם אטומים מלאכותיים, שהם הנקודות הקוונטיות שלנו, ואכן ההצלחה של התהליך שעשינו עבור מולקולה פשוטה יחסית, מולקולה מלאכותית שמורכבת משתי נקודות קוונטיות זהות, אנחנו עכשיו לוקחים אותה קדימה בכיוון של פיתוח סדרה של מולקולות מלאכותיות מצירוף של נקודות קוונטיות שונות.
שונות, אז זה לא יהיה כמו חמצן אלא יותר כמו מים, שזה משהו שמכיל בתוכו שני יסודות.
נכון, זה מכיל שני יסודות. כן. אנחנו עדיין עוסקים במולקולות דו-אטומיות. מים זה H2O, יש כבר שלושה אטומים, זה אפילו עוד יותר מורכב.
כן.
אבל אם אני אקח למשל נקודה קוונטית קטנה יותר שפולטת אור ירוק, ונקודה קוונטית גדולה שפולטת אור אדום, אני אחבר אותם יחד, אנחנו צופים לקבל מולקולה חדשה, מולקולה מלאכותית, שיכולה לפלוט שני צבעי אור גם יחד, או איזשהו שילוב של הצבעים האלה. המולקולה הזו... בגלל העובדה שיש צימוד בין שתי הנקודות הקוונטיות, עשויה גם להגיב בצורה שונה מבחינת הפליטת האור שלה להפרעות חיצוניות, כמו למשל הפעלת שדה חשמלי, יכול להיות שיהיה מיתוג של האור בצורה שונה בין האור הירוק והאדום.
כי התחלת נקודת המוצא הייתה, שאמרת לנו שאלה גבישים של מוליכים למחצה, אני זוכר נכון?
נכון מאוד.
אז בוא תסביר לנו מה זה אומר מוליך למחצה.
מוליך למחצה זה משפחה של חומרים שיש להם תכונות שהן בין מתכות לבין מבודדים, כלומר תכונות המוליכות שלהם הן תכונות ביניים בין מתכת למבודד, הן יכולות להוליך חשמל אבל לא כל כך טוב כמו מתכת. מוליכים למחצה הם בעצם אבני בניין לכל העולם הטכנולוגי. הדוגמה הבולטת ביותר הוא היסוד סיליקון, שהוא הבסיס לכל המיקרואלקטרוניקה, לכל ה... התקנים של שמפעילים את הפלאפון הסלולרי ואת המחשב וכולי. אבל יש משפחה שלמה של מוליכים למחצה, הם גם הבסיס ללייזרים ממוליכים למחצה, לפליטת אור, למנורות חוסכות חשמל, גם הן מורכבות ממוליכים למחצה. ובמוליכים למחצה, שזה החומרים שאנחנו עוסקים בהם, ניתן להשיג את אותה שליטה בגודל שכתוצאה ממנה גם תכונות פליטת האור משתנות בתהליך התיחום הקוונטי שציינתי בתחילת דבריי.
עכשיו, מה המשמעות של פליטת אור? אתה מזכיר את זה כמשהו מאוד מהותי. למה זה כל כך חשוב?
פליטת אור הוא תהליך שבו אנחנו מעוררים את הגבישים או את הננו גבישים בעזרת מקור חיצוני, למשל על ידי עירור באור UV או על ידי העברת זרם חשמלי דרך התקן מתאים, ואחר כך הננו גביש מאבד חזרה את האנרגיה הזאת דרך פליטת פוטון, פליטת אור, בצבע אופייני לפער האנרגיה שמאפיין את הגודל המסוים של אותו חלקיק. הסיבה שאני מדגיש את זה, א', כי זה פשוט יפה לראות את התמיסות האלה פולטות אור, תחת הקרנת UV אתה רואה את כל הצבעים שתלויים בגודל, ומעבר ליופי זה גם בסיס ליישומים רבים של אותם נקודות קוונטיות.
אז בואו נדבר היום באמת על היישומים, כי זה כן. באמת, אנחנו רוצים להבין מה אנחנו מרוויחים פה מהניסיון האינטלקטואלי להתמודד עם החומר.
נכון. אז נקודות קוונטיות כבר היום משמשות ביישומים רבים סביבנו. יישום ראשון הוא בעולם הביולוגיה והדיאגנוסטיקה הרפואית, כאשר הנקודות הקוונטיות האלה משמשות לסימון פלורוסנטי, לסימון על ידי פליטת אור של עברונים בתוך תאים חיים, של מולקולות ביולוגיות, של DNA, ניתן לסמן ולראות ולגלות עברונים אלה בעזרת הפלורוסנטיה שיוצאת מהם, שבעזרת פליטת האור הזאת, אתה מסתכל במיקרוסקופ מתאים, ואתה יכול לזהות עברונים שונים בתא חי בעזרת אותם סמנים שהם הנקודות הקוונטיות. זה יישום אחד.
כן.
ובעולם אחר לחלוטין, עולם המסכים, עולם הטלוויזיות, הנקודות הקוונטיות האלה משמשות כיום כצבעי יסוד, בגלל התכונות פליטת האור המאוד נשלטות שלהם, ניתן ליצור את צבעי היסוד של המסך, צבע ירוק, צבע אדום, מאוד מוגדר, מאוד זוהר, ואז הן משמשות בתוך המסך על מנת לתת לנו צבע באיכות מאוד מאוד גבוהה ובהירות מאוד גבוהה תוך כדי חיסכון אנרגטי. אני למעשה לפני 10 שנים הקמתי חברת סטארט-אפ בשם Q-Lite Nanotech, שהמטרה שלה הייתה למסחר שימוש של נקודות קוונטיות בתוך מסכים. כיום הנקודות הקוונטיות האלה אכן משמשות בתור חומרי מוצא וחומרי יסוד בתוך מסכים לתת איכות צבע מאוד מאוד גבוהה, ואני מניח שבדור הבא של הטלוויזיות זה יהפוך להיות יותר ויותר סטנדרטי להשתמש בנקודות קוונטיות כאלה לטובת המסכים. כך שאנחנו כבר רואים את הישימות של הנקודות הקוונטיות, ולכן אנחנו חושבים שבהמשך המחקר נוכל לפתח משפחה שלמה של מולקולות מלאכותיות מאותם אטומים מלאכותיים, ואנחנו כבר רואים פוטנציאל עתידי, זה קשה כבר קצת לחזות בראשית המחקר שאנחנו נמצאים בו כעת, אבל אנחנו רואים פוטנציאל משמעותי לשימוש בנקודות הקוונטיות והמולקולות שיצרנו מהן, ביישומים הטכנולוגיים כמו בטכנולוגיות הביולוגיות שציינתי, או בטכנולוגיות המסכים, בטכנולוגיות חישה, כך שאני רואה עתיד מעניין מאוד למולקולות המלאכותיות שיצרנו.
טוב, אנחנו מצטרפים לשאיפה שלכם שלא להסתפק במה שנמצא בטבלה המחזורית, ולהמציא מולקולות חדשות באמצעות נקודות קוונטיות, או אותם גבישים מוליכים למחצה. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור אורי בנין, מהמכון לכימיה והמרכז לננו-מדע וננו-טכנולוגיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה רבה, חג שמח.
ואנחנו עוברים לעניין הבא. סוכנות החלל האמריקאית נאסא פרסמה תמונות של העצם השני שחדר למערכת השמש שלנו, שמו של העצם בוריסוב, והוא זוהה לראשונה באוגוסט השנה. שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור יואב יאיר, חוקר חלל ואטמוספירה ודיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה.
בוקר טוב למאזינים.
אז אנחנו זוכרים, תקן אותי אם אני טועה, שהעצם הראשון שחדר למערכת השמש שלנו היה הסיגר המוערך הזה שדיברנו עליו לפני כשנה, שנה וחצי?
כן, נכון, אומאוואה, שהתגלה גם הוא על ידי טלסקופים מכדור הארץ, והוא על פי מסלולו, כמו בוריסוב 21, מחושב כדי להגיע מחוץ למערכת השמש, כלומר, עצם בין פלנטרי שכנראה הגיע ממערכת שמש חוצנית, אחרת, רחוקה, אנחנו לא יודעים מהיכן, אבל המסלול שלו הוא כזה, והמהירות שלו, זה מה שמפליא, היא כל כך גבוהה, שזה ברור שזה לא הגיע מאף אחד מהמקומות, שהם בתוך מערכת השמש שלנו. יש להבדיל כמובן בין אומואוואה לבין בוריסוב, שני עצמים כנראה שונים זה מזה. הראשון אפילו, אם אתה זוכר, הייתה השערה שיכול להיות, ופרופסור אבי לב מהרווארד אמר, אולי זה אפילו משהו מלאכותי על סמך החזר האור שלו היוצא דופן. בוריסוב נראה יותר כמו שביט, ושביטים אנחנו מכירים, הם מגירים אלינו מעבר למסלולו של נפטון, מחגורת קויפר, או מענן השביטים של אורט, מקצוות המרוחקים של מערכת השמש, ואנחנו מכירים אותם, יודעים לזהות את מסלוליהם, חלק מהם אפילו מחזוריים, כמו שביט הלי המפורסם שחוזר כל 76 שנים, אבל בוריסוב הוא אחר, הוא מסלול היפרבולי, הוא מגיע וחולף במהירות בתוך מערכת השמש הפנימית, כדי להיעלם לבלי שוב, ומה שמעניין זה שהם הצליחו לצלם אותו, כמו שאתה אמרת, ברזולוציה די גבוהה.
עכשיו, זה משהו שהוא מיוחד? זאת אומרת, האם מערכת השמש שלנו היא לא זוכה לקבל את פניהם של אורחים רבים? זה משהו שהוא נדיר?
יכול להיות שזה לא נדיר כלל וכלל, פשוט רק לאחרונה גילינו כאלה.
כן.
אתה יודע, זה כמו המנון הפלמח, מסביב יהום הסער. יכול להיות שכאלה כדורים גלקטיים עפים כל הזמן מסביבנו, הם קטנים מדי או שהם מהירים מדי לגילוי, וגם יש לזכור, אנחנו לא סורקים את כל השמיים. אנחנו סורקים פחות או יותר את מישור המלכה, את המישור שבו מקיפים כל הגופים את השמש, משם מגיעים עצמים בדרך כלל מחגורת האסטרואידים או מענן השביטים. מזוויות אחרות, כלולות הרבה יותר, אלה חריגים. בדרך כלל קשה לגלות אותם, הם קטנים, למשל, התצפיות האחרונות על בוריסוב שפורסמו עכשיו על ידי נאסא, מלמדות שהוא קטן הרבה יותר ממה שחשבו בתחילה, הגרעין הוא רק בקוטר של פחות מקילומטר כנראה, זאת אומרת זה מין גוש קרחוני חללי, אגב זאת אחת התגליות החדשות שפרסמו השבוע, זה שיש בו מים.
וואו.
כל מי שמכיר, זה לא מפתיע כל כך, כי שביטים עשויים מקרח של מים וקרח של גזים נוספים, כמו פחמן חמצני, פחמן חד חמצני, ואפילו תרכובות אורגניות התגלו בזנבם. אבל בוריסוב, המשמעות של הגילוי הוא, שהיא מביאה, הוא מביא עמו מים ממערכת שמש אחרת, חוצנית. ולכן זה מסעיר מאוד את החוקרים, כי זה אומר, אם אנחנו יכולים לעשות אנלוגיה למערכת השמש שלנו, למקור של המים בכדור הארץ, שלפי ההשערות, לפחות חלקה מובא על ידי התנגשויות עם שביטים אז בשחר ההיסטוריה הפלנטרית שלנו, אז יש באנלוגיה לחשוב שגם במערכות שמש רחוקות, שבהן יש כוכבי לכת שמקיפים שמשות ונמצאים אולי באזור המחיה, אם גם שם היו שביטים דמוי בוריסוב, קרוב לוודאי שגם הם הביאו מים לאותם כוכבי לכת היפותטיים, שעליהם אנחנו כאמור מחפשים חיים ואולי גם ציוויליזציה.
ומאיפה האנרגיה של גוף כזה להגיע להם מהירות כזאת? זאת אומרת, מה המנוע במרכאות של גוף כזה? אנחנו רגילים לכך שדברים נעים בחלל, אבל משהו צריך להעניק להם אנרגיה.
זה כוח הכבידה הידוע. נזכר בדוד ניוטון ובדוד אלברט. כאשר עצם עובר ליד גוף מסיבי, הוא מאיץ, ולא בהכרח פוגע באותו גוף, יכול לעבור רק לידו. אגב, זה משהו שמתכנני משימות חלל משתמשים בו הרבה במשימות לכוכבי לכת רחוקים, מה שנקרא Gravity Assist Maneuver, תמרון שבו אתה כאילו נופל לעבר כוכב לכת כבד כמו צדק או שבתאי, ואז מפעיל לרגע קט את המנוע, משנה את הנתיב ומאיץ אל המטרה הבאה שלך. אני חושב שזה מה שראינו עם אומואמואה וגם עם בוריסוב, הם נופלים כביכול לעבר השמש שלנו, אבל בגלל המסלול המקורי שלהם, זווית הפגיעה היא כזאת שמאפשרת להם רק לחלוף ליד השמש, להאיץ הלאה מכאן ולהמשיך אל היעד הבא במסלול. אני רק רוצה לחזור למשהו שאמרתי בפתח דבריי, פרופסור לב בשעתו אמר שהעדות של המסלול, של העצם הראשון שהתגלה מחוץ למערכת השמש
שלנו, הסיגר המוערך, זה הראשון,
הסיגר, אגב, ואני חייב להגיד משהו על זה, כי זה היה סך הכל איזושהי אילוסטרציה של אמנים שניסו על פי מה שהמדענים פרסמו להגיד איך זה ייראה, משהו שטוח וארוך כזה, זה לא בהכרח נכון, כן, זה רק אילוסטרציה, אבל זה נתן את התחושה שאולי יש כאן משהו מלאכותי, לא טבעי, ואז התחילו לדבר על שליח ממערכת שמש אחרת, אולי תרבות חוצנית, אולי משהו, איזה רובוט מיוחד, והדמיון עוד פורץ לכאן ולכאן.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, חוקר האטמוספירה וחלל, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי ארץ צליה, פרופסור יואב יאיר, תודה רבה לך.
בשמחה, להתראות.
ואנחנו ממשיכים, גלי המוח של אמהות ותינוקות מסתנחרנים זה עם זה, כשהתינוק והאם נמצאים באינטראקציה. אחד עם השני, כך קובע המחקר שנערך על ידי חוקרים באוניברסיטת קיימברידג', אנחנו שוחחנו על המחקר הזה עם דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, המרכז הבינתחומי הרצליה.
שלום לדודו ולכל המאזינים והמאזינות.
מסתנחרנים? נשמע משהו ניו אייג'י, לא מדעי.
אז מאוד מדעי. למעשה, ייתכן שברגעים אלו ממש, אני ואתה גם מסתנחרנים. מה אתה אומר על זה?
מי מאיתנו האם ומי התינוק? אני משער שאני התינוק לפי רמת ההתנהגות שלי ביום.
כן. כמובן, אבל באמת התופעה הזאת של סנכרון בין אישי ברמת המוח היא תופעה מאוד מעניינת שחוקרים אותה בשנים האחרונות. היא תופעה שקיימת גם אצל מבוגרים, חשוב לציין, לא רק אצל, לא רק בין הורים לילדים, והיא כנראה אחראית ליצור בינינו איזושהי תחושה של אחדות ותקשורת איכותית.
עכשיו, מה זה אומר כשאת מדברת על סינכרון של גלי מוח או תדר מוח? מה זה אומר? שהתדירות פתאום הופכת להיות דומה?
כן, אנחנו בעצם מודדים את זה עם מכשיר שנקרא EEG, שמודד פעילות חשמלית מהמוח, ואתה בעצם מסתכל על דפוס התדרים שהמוח מייצר ברגע נתון, במחקר הספציפי הזה הם הראו שכשהאימא והתינוק נמצאים באינטראקציה שבה יש הרבה רגשות חיוביים, אז יש סינכון באיזשהו תדר שנקרא תדר אלפא, וכשאתה שם את הפעילות המוחית שלהם ואת הפעילות המוחית של התינוק זה מול זה, אתה רואה שהן ממש מתואמות בזמן ובעוצמה, וזה נראה כאילו ששני המוחות יוצרים איזושהי רשת מאוחדת של... של תקשורת. וזה, דרך אגב, זה כנראה אחת המערכות שעוזרות לתינוקות בשלבים המאוד ראשונים של החיים שלהם ללמוד לנהל תקשורת חברתית. זה מאוד מאוד חשוב.
מעניין מאוד, לדעתי התינוק הפרטי שלי לא מסונכרן עם שום מחשבה שלי אחרת. הוא היה מתנהג כמו שצריך ולא הורס את הבית.
אולי אתה לא מסונכרן איתו, הבעיה אצלך אולי דודו.
זה יכול להיות, אני לוקח אחריות. אבל מעניין מאוד הדבר הזה. בכל תקשורת בין שני האנשים יש איזושהי רמה של הסתנכרנות של גלי המוח.
נכון, דרך אגב לא רק בגלי המוח, גם אנחנו יודעים שבתגובות הגופניות שלנו, למשל יש מחקרים שמראים שרמות ההורמונים שלנו מסתנכרנות, שהדופק שלנו מסתנכרן, שהנשימה שלנו מסתנכרנת.
וואו.
ומה שמעניין זה שזה קשור לטיב האינטראקציה. ככל שאתה חווה את האינטראקציה כאינטראקציה יותר חיובית ומשמעותית, ככה הסינכרון הוא יותר טוב.
מעניין מאוד. טוב, אני התחלתי להגיד שזה ניו אייג' קצת נשמע לפחות, אבל זה נשמע מדהים, וזה גם אולי קצת מסביר את ההנאה שאנחנו מפיקים מאינטראקציה עם בני אדם, שוב, בסיטואציות חיוביות, אני משאיר.
בוודאי. אנחנו, המוח שלנו הופך אותנו ליצורים חברתיים, זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד מנגנונים בגוף ובמוח, שכל התפקיד שלהם זה לגרום לנו להרגיש הנאה מתקשורת חברתית. בדרך אגב, זה גם הולך למקומות לא כל כך טובים, כי זה יכול להסביר למה, למשל, אנשים בקבוצה, מאוד קל, אתה יודע, להלהיץ את היצרים ולגרום להם לעשות כל מיני דברים פחות טובים.
מסביר התנהגות של מדינה, את אומרת לפעמים, בניגוד להתנהגות.
של מדינה, של
כן,
חברה.
כן, של קבוצה, של, כן, ודאי.
של קבוצות גדולות של אנשים.
וואו.
בוודאי.
טוב, כן. זה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח, ותודה, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה.
בשמחה.
ואנחנו עוברים לעניין המסקרן הבא, מה גורם לסוכרת מסוג 2? חוקרים הצליחו לחזות בתהליך היווצרות המחלה, וישרו שמדובר בשומן שעובר מהכבד אל הלבלב, מה שמשמש כטריגר למצב הכרוני. השומן שמגיע אל הלבלב מחבא שם גנים שאחראים על היווצרות האינסולין, וכך נגרם את הסוכרת. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם יושב ראש המועצה הלאומית לסוכרת, פרופסור איתמר רז.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו ראשית נשמח ללמוד באמצעותך, מה זה אומר סוכרת מסוג 2?
סוכרת מסוג 2 זה מחלה שבה רמות הסוכר בדם עולות משתי סיבות. סיבה אחת, שהלבלב שמייצר את האינסולין, שצריך להכניס את הסוכר לתוך תאי השריר, עובד פחות, מפריש פחות אינסולין. הסיבה השנייה, שהשריר שאמור לנצל את הסוכר, לא מנצל אותו בזמן שהוא עתיר בשומן. כשיש יותר מדי שומן בשריר, השריר לא יודע לנצל, זה נקרא תנגודת מאינסולין, זאת אומרת צריך הרבה יותר אינסולין כדי להכניס את הסוכר. סוכר סוג 2, יש גם פחות אינסולין ממה שצריך אפילו האדם הבריא הרגיל, וגם תנגודת לאינסולין, חוסר תגובה של השריר לאינסולין. אז גם יש עלייה ברמות הסוכר בגלל חסר אינסולין, וגם יש עלייה ברמות הסוכר בגלל שהשריר לא מסוגל לנצל את הסוכר.
עכשיו, אני מבין שבמחקר הזה, זו הפעם הראשונה שחוקרים ממש הצליחו לראות מה קורה בגוף כשזה נוצר, כשהמנגנון הזה נוצר, כן.
נכון, אז אני לפני 15 שנה פרסמתי מאמר גדול שאמר שהסיבה העיקרית לסוכרת זה שומן. שומן ששוקע בלבלב גורם למוות מוקדם של התאים מייצרי האינסולין, ובעיקר מונע מהתאים האלה להפריש אינסולין. מה הראו עכשיו במחקר? התקדמו עוד הרבה הלאה, הראו שמה שאני הצעתי לפני 15 שנה היה נכון, עכשיו הם גם מסבירים את המנגנון. ברגע שיש עודף שומן בגוף, ברגע שאנחנו אוכלים הרבה שומנים בגוף, אדם בריא בדרך כלל, השומנים שוקעים ברקמות השומן. אבל אם יש מצב שבו יש יותר מדי, וזה קורה בעיקר שהגוף לא יודע לקלוט את השומן.
אגב, רק בהכרח מדובר בשומן או גם בפחמימות שהופכות לשומן?
בעיקר פחמימות שהופכות לשומן. כשאנחנו אוכלים הרבה פחמימות, נוצר הרבה שומן. לרוב הוא צריך לשקוע בתוך תאי השומן, אבל אנשים עם נטייה לסכרת, יש להם דבר שנקרא סינגודת באינסולין. גם תאי השומן לא יודעים לצבור את השומן שנוצר בדם. ואז השומן הזה שוקע במקומות אחרים. אם הוא שוקע בשריר, הוא גורם לשריר לא להגיב לאינסולין. אם הוא שוקע בלבלב, הוא גורם ללבלב לא לייצר אינסולין או לא להפריש אינסולין. מה שהחוקרים האלה הראו, הם הראו את המנגנון שדרכו שקיעת השומן בלבלב מונעת את ייצור האינסולין והפרשתו. זאת פריצת הדרך שאני לא ידעתי, אני תיארתי אותה, אבל לא יכולתי להוכיח אותה. היום באו אנשים והוכיחו אותה בפועל. כי הרבה פעמים דברים שאתה, מה שנקרא היפותזה, אתה אומר, זה, ככה זה קורה לאור התצפיות שאני רואה, זה עדיין לא אומר שיש הוכחה ברורה שזה מה שקורה. כרגע באו חוקרים והוכיחו את זה.
ועכשיו כשממש אפשר לראות את התהליך, זה אומר שמה, שאיך אפשר לתקן אותו?
תראה, תיקון התהליך הוא בעצם באופן מאוד ברור, קודם כל מניעת השמנה. אנשים מאוד שמנים, זה מה שגורם לתנגולת לאינסולין, וזה מה שגורם לתהליך. דבר נוסף שגורם לתהליך, זה אורח חיים. אם אתה אוכל יותר מדי פחמימות, אם אתה אוכל יותר מדי שומנים, אתה במצב שבו הגוף אולי לא יוכל, בעיקר פחמימות, לא יוכל לקלוט את השומנים האלה, ונשקעו בלבלה ותתפתח הסוכרת. לכן אנחנו תמיד אומרים, זה לא שינה הרבה את הגישה שלנו היום, שאומרת שכדי למנוע סוכרת, אתה צריך אורח חיים בריא, פחות פחמימות, יותר פעילות גופנית, מניעת השמנה. יכול להיות שבעתיד נוכל ליצור תרופות שתמנענה את פעילות השומן בתוך הלבלב, ויווצר מצב שגם אלה שישמינו לא יפתחו סוכרת. אבל בעצם זה לא שינה את העובדה שהדבר החשוב ביותר במניעת מחלות היום, בעיקר מניעת סוכרת, מניעת מחלות לב, מניעת סרטן, הוא אורח חיים בריא. להוריד בצורה משמעותית את הפחמימות, לנסות לעשות פעילות גופנית קבועה, לנסות להימנע מהשמנה, זה 90% מההבראה לאורח החיים.
וואו, תודה לך על השיחה המרתקת הזאת, פרופסור איתמר רז, יושב ראש המועצה הלאומית לסוכרת, תודה לך.
תודה, יום טוב.
ועד כאן תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים. תודה רבה לעורך רז חסון, עורך המשנה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה, תודה רבה ליגאל שפירה. שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, שבת שלום וחג שמח, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה.